לחיות את החזון. עונה 3 עם דוקטור אסתר לוצאטו. פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים וחברה. מתארח יואל חשין.
שלום לכם, אתם מאזינים לפרק נוסף של הפודקאסט לחיות את החזון, העונה השלישית. איתי דוקטור אתי לוצאטו כאן ברדיוס 100FM. בכל שבוע אני פוגשת כאן דמויות מרתקות שמשפיעות על החיים של כולנו ועל החדשנות הטכנולוגית והמיזמים שהם לוקחים בהם חלק. אתם יכולים להזין לנו במגוון פלטפורמות, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט של רדיוס 100FM. והפעם אני מארחת את יואל חשין.
נעים מאוד.
נעים מאוד, גם לי. אני שמחה לארח אותך.
שמח להתארח.
יור ומייסד ובעלים של 2B.
2B. 2B זה הוקמה לפני כ-12 שנה.
על ידך?
סליחה?
על ידך.
הוקם על ידי, הלכה למעשה זה פמילי אופיס, כלומר ההון הוא אישי ומשפחתי. הקרן הוקמה לפני 12 שנים, כמו שאני אומר, מאז עשינו הרבה מאוד השקעות.
זו קרן ישראלית?
קרן לגמרי ישראלית, משקיעים בסטארט-אפים ישראלים, למעט איזה חריג אחד וצ'ופצ'יק. כל ההשקעות שלנו הן השקעות ישראליות, אנחנו חורטים על דגלנו את דגל הציונות בכל מובן והקשר.
ומקור הכסף הוא גם ישראלי או שגם משפחות מחול, יהודיות או...
לא, 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 זה הכסף הוא אישי ומשפחתי. זה פמילי, בעצם זה פמילי אופיס.
של ישראלים.
לא, לא, פמילי אופיס שלי ושל משפחתי.
אוקיי.
שלי ושל משפחת חשין.
אוקיי.
כן, של אמא שלי בעיקר. כן. עשינו לא מעט השקעות מאז, יש לנו, רשמנו קרוב ל-20 אקזיטים, יש לנו שלושה סטארט-אפים שמתחילים להידמות ליוניקורן, אחד יוניקורן, עוד שניים שמגיעים כבר להיות יוניקורן. השקעות אימפקט, כן? התחלתי מהיום הראשון בעצם, התמקדתי אך ורק בהשקעות שיש להם ערך לאנושות, רק לאחר מכן גיליתי בכלל שיש עולם כזה שנקרא עולם השקעות אימפקט, אז אני במחנה האימפקט, עם הטוויסטים של עצמי, מאוד אוהב, מאוד נהנה ממה שאני עושה, יש לי גם צביר של השקעות, כמו שאמרתי, בחברה הישראלית, עסקים חברתיים בחברה הישראלית, שהתכלית שלהם לחזק את החברה הישראלית, צמצום פערים וכיוצא בזה, מאוד פעיל גם בהיבטים פילנטרופיים, זהו.
ובבורד, מי יחד איתך?
נמצא איתי ראובן אביטל, מי שהיה מנכ״ל של הרבה מאוד חברות בישראל, טלרד, מטב, been there, done that, איש למעלה מ-70 עם ניסיון מפה ועד להודעה חדשה, באמת יוצא מן הכלל, מרגיש זכות לעבוד איתו, לומד ממנו כל יום. עובד גילי בימן, שהוא יזם בפני עצמו, הקים מקהילות תפוז. כן, יש לו גם, הוא יזם של 90 מין, ורוי זילברשטיין שעובד איתי, שהוא הפרינסיפל.
ואתם משקיעים רק בחברות שיש להם איזושהי אימפקט חברתי?
כן, אני אתייחס לזה.
זה תנאי הכרחי?
זה תנאי הכרחי, אני רק אשלים. אסתר פיק, שהיא חרדית חסידת גור, שהייתה מנכלית עיריית בני ברק, הבאתי אותה לפני כשנתיים וחצי, זה היה מהלך יזמי בפני עצמו, והיום היא אחת מה-CFO משובחות בתעשייה, ללא צל צילו של ספק, ועובדים עוד שלי דביר, שהיא גם אחראית על הנושא של הסושל, מאוד חזק, מיכל, אירון. עכשיו, כל השקעות שלנו הן השקעות, אני רוצה לחדד את הנקודה, כן? אני לכתחילה לא הצלחתי להבין כיצד יכולות להיות השקעות שאינן כאלה, כן? אני גדלתי בבית של סבא של אבא שלי, היה חיים סלומון, הבן של יואל משה סלומון, מי שהקים את...
פתח תקווה.
נכון, לא, אבל הוא, חיים סלומון, הוא הקים את צהלה, מה שלימים הפכה להיות חברת טבע, חברה הגנרית, התרופת הגנרית הגדולה בעולם, בשעתו, חברה ישראלית המצליחה בכל הזמנים, ואני גדלתי כילד שאלי הורוויץ היה המנכ״ל, בעלה של דודה שלי, וזה מה שהכרתי מבחינת סוג של חברות, כן? זה ברור שיש כאן, שחברות, התכלית שלהן, זה קודם כל, בראש ובראשונה, לקדם את האנושות. אני תמיד מספר שחיים סלומון, אני מגדיר אותו משקיע אימפקט הראשון. הוא התחיל עם סלה, כשהיו חסרות תרופות בארץ ישראל, אז התחילו לייבא תרופות מגרמניה, לשם כך הקימו את סלה. ושפרצה מלחמת העולם, אז התחילו לייצר תרופות, ואי אפשר היה לייבא תרופות מגרמניה, אז התחילו לייצר תרופות בארץ ישראל. הוא לא הגדיר את עצמו אימפקט, אבל הוא הלכה למעשה היה... היה האימפקט, the impact guy האמיתי, שידע לשלב גם בין התשוקות החברתיות שלו, גם לחוש עסקי מאוד משובח. כן. אז זה ככה עניינת של מה שאנחנו עושים.
אין ספק שטבע היא אחת החברות באמת המשמעותיות שקמו
כן.
בישראל, עם השפעה מאוד רחבה. אבל כאן אני מנסה לראות, קודם כל, איך אתה רואה את העולם הזה של שילוב היום, בעידן של היום, כי בחלק מהמקרים אני נמצאת באותם עולמות, אבל אני לפעמים נפגשת בהרבה מאוד ציניות, בעיקר של קהילת ההייטק.
של קהילת ההייטק דווקא?
כן.
אוקיי. אצלי החוויה היא אחרת, אבל אני אשמח לשמוע.
אוקיי. אמרתי לך, תלוי בחיים, מאיזה זווית מסתכלים עליהם,
נכון.
ומאיפה אתה רואה את זה. האם באמת, אני חושבת, יש אפשרות לשלב ולהשפיע? זאת אומרת, אתה אומר, אוקיי, אני עושה משהו נקודתי בשביל עצמי. או אני כן יכול לראות איזשהו שינוי חברתי שקורה כאן, עם ההצלחה והשינויים שקורים בישראל, אני אופטימי כי אני רואה פה איזושהי מגמה שיכולה באמת, החברה מציבה לעצמה ערכים חדשים ויכולה לעשות שינויים שזה מתבקש.
קודם כל, בואו רגע, let's go to square A. תכליתם של עסקים לקדם את האנושות.
ברור.
אוקיי, זה המהות של עסקים במקור.
אבל לא בהכרח יש סתירה. בין הדברים.
לא רק שאין סתירה, אני חושב שאחד מחזק את השני, אנחנו דוגלים בגישה שהחברתי הוא העסקי, החברתי מחזק את העסקי, העסקי מחזק את החברתי, וזה התכלית של עולם העסקים, כן? הדוגמה הפרדיגמטית שאני תמיד מתייחס אליה, נגיד זה מובילאי, כן? כמה שיותר מובילאי ברכבים, פחות תאונות דרכים, יותר כסף לקופת החברה, כן? וכל דבר אחר הוא האנומליה, הוא האנומליה.
טכנולוגיה שתשפר את החיים שלנו זה משהו אחד.
כן.
זה בסדר. ואני חושבת שזה וקטור חזק מבחינה עסקית. אבל אני שואלת משהו אחר. שאין לכאורה איזשהו בנפיט מזה שאתה עושה פעילות חברתית, ואתה עושה אותה או דרך אגב, או כדי לעשות וי, כי אתה חי עם עצמך הרבה יותר טוב, או באמת, להגיד, חלק מהרווחים, זה לא כלכלי לעשות את השינוי החברתי הזה, אבל חלק מהרווחים האלה או הפירות האלה ילכו לעשות את השינוי החברתי הזה, אז זה כאילו בסתירה, כי זה לא מודל עסקי.
אוקיי, אז פה אני חושב זה בדיוק מה שאנחנו צריכים לתקן בתפיסה הקונספטואלית שלנו. החטא הקדמון שאותו צריך לשרש, הוא שתחליט החברה המסחרית למקסם רווחים לבעלי המניות שלהם. לא, 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 רגע, זה נקודה חשובה, אני רק מסיים. לא, רגע, שנייה, זה חשוב. מה שהוליד, למשל, את החשיבה הפילנטרופית, או את תיאוריית שני הכיסים, ביד אחת אני מוציא מכיסי, משקיע בחברות שהורסות את העולם, וביד השנייה אני לוקח כסף ומשקיע בארגונים חברתיים שמתקנים את העולם. חוסנה של חברה לא נמדד בכמות ההון הפילנטרופי. חוסנה של חברה נמדד בצמצום הפילנטרופיה למינימום ההכרחי. ומתי את מצמצמת את הפילנטרופיה למינימום ההכרחי, שאת בונה יותר ויותר תאגידים שבהם העסקי והחברתי משולבים זה עם זה. וככל שהם יהיו משולבים זה עם זה, ככה פחות תצטרכי את ההון הפילנטרופי.
אני אגדיר את זה קצת אחרת.
אוקיי.
שהפילנטרופיה עקרונית במדינה חזקה, מתוקנת וכן הלאה, צריכה לתפוס חלק קטן. כי המדינה צריכה להעניק את כל הכלים והתשתיות, שגם האוכלוסייה החלשה צריכה.
אז אני אומר, לא בגלל שהמדינה...
אז כאן זה לא התפקיד.
לא, זה לא... קודם השאלה מה התפקיד, מה לא התפקיד, זה עניין אחד. אבל אני אומר עוד פעם, אז סביר רגע את המדינה. גם אם לא הייתה מדינה, או גם הם שמים רגע את המדינה בצד, העון הפילנטרופי הצטמצם, שחברות מסחריות יתמקדו בהגשמת הייעוד שלהם, והגשימו את הייעוד החברתי שלהם. ככה תצטרכי פחות פילנטרופיה.
אוקיי, אני אצטרך פחות פילנטרופיה, וזו אינדיקציה לחברה יותר בריאה.
אוקיי.
בסדר. עכשיו, בין עם המדינה, בין עם חברות, לא משנה, אבל אנחנו כרגע רחוקים מהנקודה הזאת. והתמונה בישראל, בעידן שלנו, היא באופן קיצונית עגומה.
כן.
ולו בגלל, למרות שישראל התחזקה והיא מדינה חזקה כלכלית, וחובה את זה שלושה עשורים, את ההתחסנות וההתחזקות הכלכלית, אני חושבת שמבחינה חברתית, אנחנו בפערים שהם בלתי נסבלים.
ממש,
בלתי נסבלים.
ממש, זה אתגר מספר אחד, נכון. צמצום פערים.
אבל אתה רואה שעם כל זה שבאופן יחסי למספר אוכלוסייה, לגודל האוכלוסייה וכן הלאה, יש הרבה גופים לכאורה פילנטרופיים, כאלו אחרים, הרבה עמותות וכן הלאה, ועדיין זה מביא אותנו לתוצאה פחות טובה. אז משהו פה בנוסחה הזאת היא לא טובה, היא לא נכונה.
אני מסכים איתך. ב', אני לא חושב שזה בגלל הארגונים החברתיים. הארגונים החברתיים עוסקים בצמצום הפערים, ואוי ואבוי היה לנו אילולי היו ארגונים חברתיים.
זה אי תפקוד של מדינה.
מה שאת מדברת איתי זה שאריות מהשיח הסוציאליסטי, זה תפקידה של המדינה. ואני אומר, יש כאן שינויי מגמה שהולכים וגדלים וקשה להתעלם מהם.
אני האחרונה שיכולה להתהדר בעניין הסוציאליסטי.
כן, אבל אני חושב שהתפיסה הזאת, שזה תפקידה של המדינה וכיוצא בזה, היא תפיסה, ואני בתפיסה היזמית שלי, לא יכול להרשות לעצמי, או לחכות לרגע שבו המדינה תיקח על עצמה את האחריות הזאת, ועושה מה שאני יכול, ביחד עם החברים שלי, לאורך ההיסטוריה, מקימים...
מי אחראי לתת חינוך, בריאות, מגורים וכן? מי אחראי על זה?
תראי, זאת שאלה. זאת שאלה, כן? בסופו של דבר, מה שהולך וקורה, שחלק ניכר של השירותים שניתנו בעבר על ידי המדינה, ניתנים היום על ידי החברה האזרחית והמגזר העסקי. כן? הזכרתי מקודם את מובילאי. מובילאי, החשיבות של מובילאי לחברה הישראלית ולעולם, שעה אחת של מובילאי בעולם שווה אולי כמו כל הרלבד מיום היווסדה ועד היום, אוקיי? פעם היה שר הדואר, כן? היום יש לנו את מייקרוסופט, yahoo.com, ואתה שולח מייל.
בסדר, זה ברור שהטכנולוגיה עושה לנו את החיים יותר קלים, פותרת לנו הרבה בעיות וכן הלאה, אבל היא לא מסדרת חברתית.
בסדר.
בעניין... של לתת כלים לחלשים בחברה. חלשים בחברה זה דבר נתון. עכשיו השאלה איך מטפלים בחלקים של החברה החלשים יותר. איזה כלים, איך בונים אותם ואיזה כלים נותנים להם.
קודם כל, אז אני אתייחס לזה, אני אתן לזה שתי תשובות. אני אתן תשובה שנראה לי שהיא לא תספק אותך, כי אני מרגיש שכאילו קשה לך לקבל, אני מנסה לתאר פה משהו. כן? עם שנות ה-70, סוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80, נחלשה מדינת הרווחה, והחלו לצמוח הארגונים החברתיים, כן? ומלכות וצמחו כפטריות אחר הגשם, ועם צמיחתם של הארגונים החברתיים, ובמקביל גם צמחו והלכו, והתחזקו הארגונים הקורפורט המסחריים, כן? אז יש לנו בעצם, אם אנחנו מסתכלים פה על משולש, שלמעלה נמצא מדינה, מגזר ראשון, למטה, מגזר שני, מגזר עסקי, ומגזר שלישי, מגזר חברתי, עובר כוח רב מהמגזר הראשון המדינה, לחברה אזרחית ומגזר עסקי, וככה צריך להתייחס לזה. עכשיו, אפרופו, את אומרת, איך פותרים את האתגרים של החלשים בחברה, פעם החלשים בחברה היו צריכים לשלוח בול, אבל הם לא צריכים בול בשביל לשלוח מייל, זה דבר אחד. דבר שני, נושא של צמצום הפערים הוא רב חשיבות, הוא משמעותי, הוא בעיה כואבת שאין כדוגמתה, שזה בעצם, אני חושב, האתגר המרכזי גם של המגזר העסקי, הן כתאגידים, והן במסגרת ארגונים חברתיים. אני למשל, תחת כנפיי, To Be Friendly, שזו העמותה שנמצאת בטובי, עושים הרבה מאוד פעולות שקשורות בצמצום פערים, למשל, תחת הכנפיים שלנו יש את ארגון מתחשבים. ארגון מתחשבים, את מכירה אותו?
לא, לא שמעתי.
ארגון מתחשבים זה ארגון שלוקח מחשבים מחברות מסחריות, מהשירות הציבורי, מאנשים פרטיים, מפרמטים אותם ומשמישים אותם ונותנים אותם לילדים שידם אינה משגת, והאפקטיביות של הפרויקט הזה יוצאת מן הכלל, אלפים בשנה, יותר אפקטיבי, כמובן ללא מתחרים, כולם חשובים, אבל מחשב לכל ילד, אנחנו מצליחים לעשות את זה ולהפוך את זה לשיטה, וזה יכול להיות אחד הדגלים שבאמצעותם אנחנו נצמצם פערים, ויכולים גם להכניס ומנסים להכניס כל מיני מגמות שבמסגרתם, גם אנחנו מלווים את הילדים האלה ועושים מדידה של הדבר הזה. הדוגמה אחת לאחד הדברים שאני שייך אליהם, כן?
איפה בעיקר הפעילות הזאת?
היא בפריפריה חברתית וגיאוגרפית, אנחנו מקבלים רשימות ממשרד הרווחה ופועלים במישור הזה. אני משקיע בעוגן. עוגן זה ארגון שפנה אליי לראשונה, אני משקיע ראשון בעוגן, מיד אחרי הימים של הקורונה, לתת הלוואות לעסקים ולאנשים שזקוקים להלוואות האלה בריבית מינימלית. אז זה גם פרויקט שאני מעורב בו. וכן הלאה וכן הלאה, עוד הרבה מאוד פרויקטים.
אגב, את קרן רשי אתה מכיר?
ודאי. זה אף פעם לא מספיק. איך אמרת מקודם, את 50% מהזמן שלך עוסקת בפעילות חברתית, אז אני כל שנה משביע את עצמי שאני אצמצם את הפעילות החברתית שלי לטובת העסקית ולא מצליח, מכיוון שזה משהו שהתשוקה אליו היא עולה על גדותיה, ויש פה צורך מאוד גדול, אז אני משתדל לעשות את זה גם במסגרת הפעילות העסקית שלי, אבל גם במסגרת הפעילות העסקים החברתיים וגם פילנטרופיה.
כשאתה עושה את הפעילות החברתית, אתה עושה, זאת אומרת, אתה מעורב באופן אישי, אתה רואה למי אתה נותן, אתה נפגש עם האנשים שאתה נותן להם, אתה רואה אותם בעיניים?
תראי, השאלת שלה, לראות, א', לפעמים כן, לפעמים לא. הנושא הזה של הלראות בעיניים, יש איתו בעיות, כן? אם אני מסתכל על 8 מעלות בצדקה לרמב״ם, הוא אומר, באים לרמב״ם, אומרים לו, איך לתת צדקה נכון? אז מה הוא אומר לחבר'ה? לפני שאתם נכנסים למעגל הצדקה, תעשו... מה?
עם המעשר?
לא, מה אלא? פתאום? מה זה מעלה ראשונה בצדקה? מישהו יכול לנחש פה? בדרך כלל אנשים אומרים, מתן בסתר. מתן בסתר נכון. זה מעלה מספר 3. מעלה ראשונה, אני תמיד מתאר איך רבנו משה בן מימון יושב במשרד עורכי הדין שלו, בנו, רבנו משה, איך לתת צדקה? אומר, חברים יקרים, לפני שאתם נכנסים למעגל הצדקה, האם עשיתם כל שביכולתכם למצוא לבן אדם עבודה? לכו עכשיו, לפני שאתם נותנים לו צדקה, תמצאו לו עבודה, תנו לו חכה.
נכון.
אל תיכנסו. ואז אנחנו הולכים, מחפשים, רבנו משה לא מצאנו, ואז הוא דופק על השולחן, לא חיפשתם מספיק. כי ברגע שאתה נכנס למעגל הצדקה, אתה נכנס להמון המון בעיות והמון המון אתגרים שאנחנו צריכים להתמודד איתם, כמו למשל, ולכן פה זה מעלה מספר 2, שהנותן לא יודע למי הוא נותן, והמקבל לא יודע ממי הוא מקבל. שהנותן לא יגיד לעצמו, הצלתי אותו, איזה תותח אני אף על עצמי.
אבל בכל זאת אתה רואה אותם בעיניים.
לפעמים אני רואה אותם בעיניים. אני חושב למשל, אני קו-פאונדר ביוזמות עתיד, שזה לאתר נשים רלוונטיות, לתן להם מנטורינג וליווי, על מנת להוציא אותם ממעגל האבטלה, ממעגל האבטלה לעבודה שתכבד אותם, ויהפכו להיות אזרחים מועילים ומוצלחים בחברה. זה יוזמה פנטסטית, באמת מרגשת מעין כדוגמתה, בת שבע משה כרגע יושבת הראש, ניסים ברל היה יושב ראש מקודם, אז עשינו סיור בין אנשים הללו, שזה היה מרחיב את הלב בצורה בלתי רגילה, אבל זה לא אני בעצמי הצלתי אותה. אוקיי. ואני חושב, מערכת המס, היתרון של מערכת המס, שהנותן לא יודע למי הוא נותן, והמקבל לא יודע ממי הוא מקבל.
אז בוא אני אספר לך. אני יושב ראש הוועד המנהל של עמותת יחדיו מקרן רשי.
אוקיי.
זו עמותה הכי גדולה בקרן רשי. והיא עוסקת, היא מטפלת בעשרות אלפי אנשים, בהרבה פרויקטים. ומדי פעם, מדי כמה חודשים, אתה יודע, שאתה מתעסק, זה כמו דירקטוריון, אתה יושב בבד המנהל, מנהל וזה, ולהעביר, ואנשים, וגופים, וכספים, וכן הלאה. אחת לכמה חודשים אני הולכת ועושה את הסיורים בעצמי, בפרויקטים, בחלק מהפרויקטים, כי אני כבר נמצאת שם מ-2003 בעמותה הזאת.
כן.
ואני מרגישה שזה עובד עליי אחרת כשאני רואה את זה בעיניים. זאת אומרת, אני קמה בבוקר,
אין ספק.
יש בשביל מה? זאת אומרת, כי אתה מהר מאוד יכול לנהל זה כמו חברה, כשאתה יושב בדירקטוריון שלה. אבל אם אתה לא הולך בעיניים ומנסה להרגיש את האנשים, את הסיטואציות האלה שלהם, והתוצאה היא, מה שזה עושה לך זה משהו אחר לגמרי. לכן יש חשיבות בלחבר את אלה שעושים את הפילנטרופיה החברתית הזאת לאנשים עצמם. לא כדי שאתה תרגיש יותר טוב כי נתת להם משהו, אלא כי זה משפיע ועובד אחרת.
אני מסכים איתך, ואני מסכים איתך שגם בפרויקט מתחשבים, שאנחנו נותנים מחשב לילד, יש כל מיני וידאוים שמרחיבים את הלב, וביוזמות עתיד זה כמובן מאוד הרחיב את הלב, למרות שיוזמות עתיד זה לתת עבודה, אבל אני אומר עוד פעם, ואנחנו צריכים לתת על זה את הדעת, השמונה מעלות בצדקה, זה בעצם, זה לא מגילת צדקה, זה מגילת חירות. חירות, איך אנחנו מביאים את עצמנו למצב של חירות.
זה ברור שצריך להעניק את הכלים כדי להוציא אותם מהמעגל.
לא, אבל יש לי בעיה עם המפגש הזה, כי זה מפגש היררכי. זה מפגש שהוא לא בגובה העיניים. אני זוכר ולמדתי את זה מאימא שלי שהייתה מנהלת קרן ירושלים, שהיא הסבירה לי, אמרה, והיא הייתה המתרימה, היא לא הייתה התורמת, היא הלכה כסף והשיגה מהשירי אמריקה, ואז זה היה גם נורא קל, זה היה 67, העיר שחוברה לה יחדיו.
נכון.
ואצלה זה היה מפגש בגובה העיניים, היא אומרת, כמו שהם עושים לנו טובה במרכאות ותורמים לירושלים, אנחנו מעניקים להם את הזכות לתרום לירושלים, והמפגש הוא מפגש בגובה העיניים, והמפגש ההיררכי, אותו צריך לצמצם, למינימום ההכרחי, כי המפגש ההיררכי פוגע בחירות של הנתרמים, ואת זה אנחנו רוצים למנוע.
אוקיי, אני מסכים.
ולכן מערכת המס היא עדיפה, ולכן פתרון בעיה חברתית באמצעות מודל עסקי היא עדיפה, זה פתרון בעיה חברתית באמצעות מודל עסקי, זה פתרון האידיאלי. אחר כך, פילנטרופיה חכמה. את רוצה שיהיה אינטרס לצד השני, כי ברגע שיש אינטרס לצד השני, הוא לא עושה לך טובה. זה מה שנקרא צדק ולא צדקה, זכות ולא חסד.
והתודעה הזאת, אתה חושב שהיא מספיק מפותחת, מבחינת המסה הקריטית, כדי שהחברה תהנה מזה ויש שינוי באמת?
שמה?
מבחינת אנשים שחושבים של כאן, מבחינת הפילנטרופיה והעסקים, לחבר ביניהם כדי לצמצם איזה שהם פערים בחברה.
אנחנו צריכים, ולשם אנחנו מוכרחים לשאוף, מוכרחים לשאוף לפתרון בעיות חברתיות באמצעות מודל עסקי.
לשאוף כן, אבל אנחנו כבר נמצאים, אתה אומר, 12 שנים, נמצא בקרן, יש איזשהו תהליך, יש לך איזושהי פרספקטיבה?
א', לא, אני לא יכול להתיימר שיש לי איזה כל מיני מערכי מדידה שבאמצעותם אני יכול להגיד משהו בנושא הזה, דבר אחד. דבר שני, הצרכים הפילנטרופיים כל הזמן הולכים וגדלים, כן? אני לא בעד לצמצם את העון הפילנטרופי, אני פשוט חושב שצריך להביא כסף נוסף לשולחן החברתי בדרכים אחרות כמה שיותר.
כמו למשל, איזה דרכים אחרות?
אימפקט, השקעות אימפקט, עסקים חברתיים.
אגב, כל חברה ציבורית היום, באחד המדדים שלה, זה השקעות אימפקט.
כן, אז, וטוב שכך, ואנחנו צריכים לעודד את זה. אבל גם דרך אגב, אני חייב לומר לך, שהמושג השקעות אימפקט הוא כשלעצמו מושג מורכב ובעייתי. למה? מכיוון שגם הוא יוצא מנקודת הנחה שאנחנו ביד אחת עושים כסף, ביד שני תורמים, כן? בזמן שאנחנו צריכים באותה יד גם לעשות כסף וגם לתרום, וכמה ש... זה בעצם התיקון של הדור שלנו, שיש לנו מצד אחד כסף, מצד אחד עסקים למטרות רווח, מצד שני ארגונים חברתיים, צריך להביא את זה לאמצע, וכמה שיותר. עכשיו, מה זה השקעות אימפקט? ברגע שאתה אומר, אני משקיע אימפקט, מיני ווי, אתה יוצא מנקודת הנחה, שיש משקיעים שהם לא אימפקט, שהם הרוב, אנחנו הייחודים משקיעי אימפקט, הרוב הוא לא משקיע אימפקט, הוא עושה רע לעולם, אנחנו משקיעי אימפקט עושים טוב לעולם.
זה לא עניין של הגדרה מה זה האימפקט אם כך?
זה ברור, אבל עדיין התפיסה היא זה הולך ומשתנה דרך אגב.
נכון.
לפני 12 שנים, אני וקומץ אנשים שנתפסו כעזועים, היינו מוגדרים כמשקיעי אימפקט, ואנשים הסתכלו עלינו ואמרו, מי זה החבורת הזועים? היום אין קרן השקעות שהם לא מחבט עצמה, שלא מדברת במונחים של השקעות אימפקט. אבל בגלל שאני חושב שהגדרת האימפקט היא מורכבת, אני יותר מתמקד בנושא של ייעוד, כן? גם, וכאן יבוא השינוי האמיתי, לא מהשקעות אימפקט, שזה לכאורה תרופות לסרטן רעבים באפריקה, אלא כל השקעה והשקעה יכולה להיות עם אימפקט, אם אנחנו מתמקדים בייעוד שלה.
איך המדינה יכולה לעודד את התהליך הזה?
היא יכולה לייצר כל מיני תמריצים, היא יכולה לייצר
כמו למשל?
למשל, לייצר חממות שמתמקדות בהשקעות אימפקט, כמו למשל לקנוס חברות, יש כבר כל מיני מודלים ומנגנונים, למשל הנושא של המזהם משלם, כן, בנושא של איכות סביבה. אני חושב שאפרופו המדינה כשחקן, כרגולטור, ואני חושב שזה התפקיד המרכזי של המדינה בסופו של דבר, כי מוצרים ושירותים שינתנו על ידי המגזר העסקי תמיד יהיו אפקטיביים יותר, אז המדינה צריכה לקבוע תמריצים מצד אחד ומקלות מצד שני לעסקים שפועלים לפתרון בעיות חברתיות. כן? אני חושב, למשל, שחברות המזון יכולות להתמודד עם בעיית התזונה ובעיית הרעב הרבה יותר טוב מהמדינה. כן? ואם נעניק להם, כן? במקום להגיד, זה תפקיד של
מה המדינה צריכה לעשות ביחס אליהם כדי שהם יתרמו את תרומתם?
מקלות וגזרים. מקלות וגזרים.
שזה אומר?
שזה אומר, למשל, גזרים. בואו נקים עכשיו שולחן עגול. של העסקים האפקטיביים ביותר להתמודד עם תת-זונה ובעיית הרעב בישראל. תנובה, מחלפות גד, DHL, בונים שולחן עגול ואומרים,
בוא... אגב, יש רעב בישראל?
מה יש?
יש רעב בישראל? יש כאלה שהם...
יש קצת רעב, כן, אני חושב שזה משהו שמתמודדים איתו מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד, הרבה מאוד עמותות מזון, לסובה, ארגון לתת, שמעתי
אגב,
עכשיו.
אני חושבת שהמדינה בעניין של למלא את הצרכים המינימליים, הקיומיים, היא מטפלת בזה לא רע, ומקציבה לזה הרבה מאוד משאבים, אגב, דרך עמותות.
נכון,
היא
נכון.
היא עושה את זה דרך עמותות, ואני רואה את זה בעמותה שלנו, איך אנחנו בעצם הזרוע של המדינה, אבל זה לצרכים הקיומיים. אבל אנחנו מדברים הרבה יותר רחב, של איך אותם אלה השתלבו בהמשך, איך אפשר להוציא אותם מהמעגלים האלה, ואיך הם השתלבו בחברה שלנו, כאנשים שעומדים על הרגליים.
כן, אז בשביל
זה... זה האתגר
אז ש... אז זה למשל יוזמות עתיד, שהזכרתם מקודם שאני קו-פאונדר ביוזמה המהממת הזאת, של לאתר נשים רלוונטיות, להשיב אותם למעגל העבודה, לתת להם חכות ולא דגים, כן? חיזוק עסקים קטנים, חיזוק אוכלוסיות מוחלשות באופן כזה שהם לא יצטרכו להסמך על שולחן הממשלה וכיוצא באלה. הפתרונות מהסוג הזה.
יש נקודה אחת שהייתי רוצה כן לשמוע מה אתה חושב.
כן.
מתייחסים אליה בהרבה, זאת אומרת, בשיח הציבורי, וזה אוכלוסיית החרדים שהיא היום של הדתיים חרדים, שהיא היום מהווה חלק לא זניח מבחינה מספרית בחברה הישראלית, על אותם מעגלים שאנחנו מדברים עליהם, ההשתלבות שלהם במעגלים היותר רחבים, איך אתה רואה את זה? האם אנחנו יכולים לעזור בתהליך הזה, כדי לשלב אותם יותר יעיל בחברה שלנו?
בטח, איזו שאלה. זה עוד פעם, הרבה עבודה של המגזר העסקי, אני משקיע באמפרסנד, שזה אסמות של חרדים בחברות בישראל, ובעוד כמה מיזמים אני מעורב בנושא הזה של שילוב חרדים בתאגידים בישראל. אני מאמין שבסופו של דבר קשה יהיה לנצח את רוח התקופה, והחרדים בסופו של דבר ירצו להשביח את איכות החיים שלהם, והם יצאו בסופו של דבר למעגל העבודה. אני חושב שהנושא של כן ליבה, לא ליבה, זה כבר הפך להיות כיפוף ידיים כזה, שנקודתית, בין אם יהיה ליבה או לא יהיה ליבה, יש כבר כל מיני מנגנונים אחרים. אני הבנתי שיש בתי ספר, שהכמות שלהם הולכת וגדלה, בתי ספר פרטיים בחברה החרדית, שכן מלמדים שם את לימודי הליבה, אני בעצמי מחזיק, דרך אגב, זה כישרון, ערימות של כישרון יש בחברה החרדית.
נכון, נכון.
סיפרתי על אסתר פיק, היא מוכשרת שאין כדוגמתה, כן? ויש עוד המון כאלה, ואני חושב שבסופו של דבר כוחות השוק ינצחו את המגמות הפוליטיות האלה.
אבל איך אתה חושב שאפשר לעזור כדי להאיץ את התהליך הזה? כי הוא יכול להיות מאוד איתי.
קודם כל, אני מוצא שזה לא מוצלח... כל ההטבות שניתנות עכשיו לחרדים, זה משיג אותם אחור, זה יצמצם, אפשר יהיה לראות את זה בגרף, בעוד כמה שנים, בכמה זה צמצם את המוטיבציה של חרדים לצאת לעבודה, וזה נגד החרדים עצמם. בחיים שלי לא ראיתי שמפלגות עושות מהלכים שפוגעות באוכלוסייה שלהם. זה פשוט לא יתואר הדבר הזה. אני צריך לראות כמה זה יפגע, אני מקווה ומעריך שלא, מה שמשחק לרעתם במרכאות, זה המצב הכלכלי היום, שהריבית רצחנית, ההון, מרבית ההון שמגיע לישיבות הוא מפילנטרופיה, והפילנטרופיה תצטמצם, אז גם אם את מתייחסת לתוספת של איזה 500 שקל שתינתן, או 750 שקל שניתנים על ידי המדינה, הסך הכל הכולל, לא יגדל, החרדים כנראה עוד לא מבינים את המשמעות, חושבים שיש להם עכשיו כל יכול, הם בשיכרון כוח, אבל גם זה שיכרון כוח נגד עצמם, זה פשוט כואב הלב.
השאלה אם הטכנולוגיה פה יכולה לעזור לבצע תהליכים יותר גדולים. כי עוד 500, 700 שקל בסיפור עם המפלגות, בסדר, זה more of the same, אני לא חושב שזה מקדם אותם.
אני לא יודע מה...
השאלה האם... כאן גופים, נניח טכנולוגיים, שיש להם עוצמה בחברה הישראלית, יכולים לבוא ולהגיד, איפה שהמדינה לא כל כך מצליחה לעשות את זה, זה הכרחי לחברה הישראלית, האם כאן אנחנו יכולים לקחת על עצמנו איזושהי אחריות, ולבצע את התהליך הזה של השינוי?
תראי, אני חושב שעוד פעם, המגזר העסקי, ככל שהוא יחדור פנימה לתוך החברה החרדית, כן ייטב, דבר אחד, ודבר שני, אני מניח שהתכוונת למשהו אחר, אבל אני משקיע גם בקרן בשם 12 Angels של החברה החרדית, וכמה שיהיו לנו יותר סיפורי הצלחה של חרדים שעשו את זה, אותו דבר בחברה הערבית דרך אגב, אני משקיע בטאקווין שזה חממה לעולם הערבי, כמה שיהיו יותר סיפורי הצלחה שחלחלו פנימה לתוך החברה החרדית, פתאום החרדים יגלו שכל הפן, כל המסיבה, כל האקשן, זה במרחב העסקי בכלל ובהייטק בפרט, וישחררו את הפוליטיקה. שחררו את הפוליטיקה, כי הרבה יותר מעניין, הרבה יותר מרענן, הרבה יותר חדשני, הרבה יותר הגשמה, הרבה יותר סיפוק, מאשר כל היום להסמך על שולחן הממשלה ולקוות לעוד 3 שקלים לאיזה כיוון מסוים. זה במובן הזה.
אז לסיום אתה אופטימי.
מאוד. ישראל זה המקום המרתק ביותר בעולם לחיות בו, אני תמיד אומר את זה.
אני לגמרי מסכימה איתך. יואל, סתיים לנו הזמן ומהר, מאוד נהניתי.
תודה רבה, גם אני נהניתי מאוד.
ותודה לכם שהזנתם לנו, מוזמנים להזין לפרקים הנוספים מכל העונות של לחיות את החזון במגוון הפלטפורמות, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט של רדיוס 100 FM. אנחנו מעדכנים בפייסבוק, באינסטגרם של רדיוס 100 FM שעולה פרק חדש, אז תעקבו. תודה לצוות שלנו כאן באולפן, אני דוקטור אתי לוצאטו, נשתמע בפרק הבא של לחיות את החזון.